הנושא שאנחנו נלמד אותו היום, איך לא נאמר ט"ו בשבט, שבת ט"ו בשבט, ואני ברשותכם רוצה להקריא כאן מאמר שזכיתי לכתוב בשבחה של ארץ ישראל, והמצוות שקשורות לעניין של ארץ ישראל בט"ו בשבט, ותוך כדי מאמר אנחנו גם נלמד בהמשך את הדברים שלימד הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, קוק, זכר צדיק לברכה, הוא לימד בענייני ט"ו בשבט, אבל נתחיל מהמאמר שמופיע כאן באהבה ובאמונה. כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, מפרש אור החיים הקדוש, מכאן שמצווה לבוא לארץ, דיינו לעשות עלייה ולנטוע בעצים. דרך אגב, מוכר לומר, במכון מאיר יש מסורת של שנים רבות. בט"ו בשבט, השבת זה יוצא שבת, אי אפשר, אבל בדרך כלל בט"ו בשבט אנחנו יוצאים לטייל בארץ, ופשוטו כמשמעו, לקיים את הפסוק הזה, לנטוע עצים בארץ ישראל. וביניהם באים כאן גם התלמידים שבאו מחוץ לארץ, מכל, ברוך השם, אנחנו זוכים לקיבוץ גלויות. והם נוטים, והם כל כך מתרגשים, לשים את הידיים באדמה, לחוש את אדמת ארץ ישראל. תמיד אומרים לנו, אומרים אחרי הטיול, אומרים, זה הייתה חוויה יוצאת מגדר רגיל. לטייל בארץ, קום מתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כמו שנאמר לאברהם אבינו, ואנחנו הילדים של אברהם אבינו. עצם ההליכה בארץ ישראל, זה כבר מצווה גדולה מאוד. אנחנו הולכים ממש, מעשה אבות סימן לבנים, ממש בעקבותו, בעקבות אברהם אבינו. יש מצווה לטייל בארץ, ויש מצווה לעלות, זה פשיטה, לעלות לארץ ולהתיישב בה, אבל לטוע עצים, זה משהו מיוחד, אתה ממש מתחבר לאדמה. נכון שזה דבר פיזי, אבל יש בזה משמעות מאוד עמוקה, החיבור הזה של עצים לארץ ישראל. הרב קוק זצ"ל מספרים עליו שהוא נטע עץ בארץ, באחד היישובים, אז הוא פשוט בכה בכי, מרוב התרגשות, בכה בכי רב, על זה שהוא, כן, ביתר על התוריה, על המעדר, אמר בידיים, להרגיש את האדמה. משהו גדול להרגיש את האדמה. אז יש מצווה לבוא לארץ, לעלות לארץ. אנחנו ברוך השם, הדור שלנו זוכה לזה, אבל גם מצווה לטוע בארץ, ולא רק משום לייפות את הארץ, זה דבר מאוד מאוד עמוק, העובדה שיהודי נוטע עצים בארץ ישראל. בהמשך כתוב ככה, כידוע רבי חיים בן עטר, האור החיים הקדוש, כן, זצ"ל, היה נאה דורש ונאה מקיים, ועלה ארצה. הרי מה שאמרנו שיש מצווה לבוא לארץ, לא, זה משמו של רבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש. הוא היה לא רק נאה דורש, אלא גם נאה מקיים, לא רק הוא, אבל הוא פשוט עלה בדרך לא דרך, בסכנות חיים, לבוא כאן לארץ ישראל, להתיישב בירושלים, אבל לא רק הוא, גדולי גדולי ישראל, בעיקר, אני מדבר כאן על המקובלים שהיו בדורות, לאורך כל הדורות, הם הבינו מה זאת אומרת שיהודי בא לארץ ישראל ונוטע את עצמו בתוך ארץ ישראל. וידוע הרמב"ן, נתחיל מאברהם אבינו, נו. אברהם אבינו הראשון, ששם הקדוש ברוך הוא אומר לו, קום לך לך אל הארץ אשר אראך, ושם אשך לגוי גדול וכו'. רש"י אומר במקום, בארץ ישראל, לך לך, מה זה לך לך? לטובתך, להנאתך, שם אני אראה את טבעך. שם יופיע אברהם אבינו במלוא קומתו, שם ברוך כסים זה לא מקומך, זה לא המקום. המקום גורם, וישך לגוי גדול, ויהיה ברכה, ונברכו ברכה כל משפחות האדמה. אבל בגלות, כשהיינו בגלות שנות 2000, אז גדולי חכמי ישראל, בכל הדורות, הם בסכנת נפש, באו לארץ ישראל להתיישב כאן. כמו הרמב"ן, שהוא בא לכאן, הוא תאר את המסע שלו, כמה, איזה שממה הייתה כאן, הוא בא לירושלים, ואסור היה לבוא לירושלים, היו כאן שני צבאים, והוא במסירות נפש, עולה כאן לארץ ישראל. אותו רמב"ן, אביהם של ישראל. אגב, לאורך כל הדורות, אנחנו רואים כאן אנשים שחכמים, גדולי ישראל, שהם עלו לארץ או שאפו לעלות לארץ. רבי יוסף קארו, זכר צדיק לברכה, שהוא עולה לארץ ישראל, וכאן הוא זוכה בזכות אוויר עד ארץ ישראל מחכים לחבר את השולחן ארוך, שכולנו אוכלים מאותו שולחן. זה סייעתא דשמיא הגדולה, אבל זה זכותה של ארץ ישראל. הרמב״ם הוא בא לכאן, אבל כנראה נאלץ היה לעבור למצרים, כן? אם אינני טועה, קברו נמצא בטבריה של הרמב״ם, כן? גדולי ישראל, תלמידי הבעל שם טוב, תלמידי הגאון מווילנה, הרמח"ל, מי ומי לא? מי לא מגדולי גדולי חכמי ישראל שכל הזמן העיניים היו צופות לארץ ישראל, וחלק מהם בסכנת נפש ממש עלה לארץ ישראל. אז ככה שיש נאה דורש, ויש נאה מקיים. גם היום אני מוכרח לומר להרבה יהודים בחוץ לארץ, הם נאה דורש על ארץ ישראל, והיום הם כבר חלק מהם נאה מקיים, הם באים לארץ, ואם הם לא באים לארץ, לפחות הם קונים כאן דירה בארץ, מה שבטוח בטוח. יש להם איזו אחיזה, או שולחים את הילדים לארץ. הייתי בארצות הברית לפני שנתיים, כל פעם, כמעט כל יהודי שאני מדבר איתו על ארץ ישראל אומר, כן, הבן שלי, הבת שלי, הדוד שלי, הנכדים שלי, כולם שם בארץ ישראל. מה שבטוח בטוח, הם שותלים את עצמם כאן, שיהיה להם שתילים בארץ ישראל. כן, זה מצווה לעלות לארץ ישראל. וט"ו בשבט, כן, כתוב מפורש, כי תבוא אל הארץ, ואנחנו באים לארץ. הנוטע עצים בארץ הולך בדרכו של הקדוש ברוך הוא, ככה אומרים חז"ל, כיצד? שכבר בתחילת בריאת העולם לא נתעסק אלא במתה, ככתוב, והייתה השם אלוקים גן בעדן. דבר ראשון, נוטע גן בעדן. אנחנו נוטעים עצים בארץ ישראל, ארץ ישראל מבחינת גן עדן. אנחנו הולכים בדרכו של הקדוש ברוך הוא. ויש מצווה, ללכת בדרכיו, ללכת בכל דרכיו. מה הוא מלביש הרומים? אף אתה תהיה מלביש הרומים. מה הוא מתחסד, מבקר חולים, אצל אברהם אבינו? גם אתה תהיה מבקר חולים. מה הוא נוטע עצים בגן עדן? מה אנחנו צריכים לעשות? לטעת עצים, אתם מוזמנים, שבוע הבא, ירצה השם, נצא לטיול לשומרון, אנחנו נטע שם עצים, לחזק את אחיזתנו בארץ ישראל. אף אתם, כשתיכנסו לארץ, אומרים חזן, לא תעסקו אלא במתה תחילה. קודם כל, דבר ראשון, לטעת עצים. אבל אין זה מספיק לנטוע עצים. יש לעבוד ולשמור על הנטיות, כפי שנאמר כבר, לאדם הראשון שיניחו בגן עד מניה, לעובדה ולשומרה. זאת אומרת, זה לא מספיק שיושב בגן עדן, מה אתה צריך לעשות? לעבוד! ולשמור, רש"י אומר, מצוות תעשה, מצוות לא תעשה. אז אני זכיתי, נאמר, בנעוריי, אחרי הצבא, כשהשתחררתי, להיות בקיבוץ, להיות נוטע, במקצוע, לטעת עצים, בקיבוץ היה, כן, היה מטעים, זכיתי, כן. זה חוויה מיוחדת במינה, לטעת עצים. ואני נוהג לספר סיפור, לראות מה זה ארץ ישראל, מה המיוחד. המקום, איפה שאני עבדתי בקיבוץ, קראו לו למקום הזה גני אסף. למה קראו לזה גני אסף? מסיבה פשוטה. למה קראו לזה גני אסף? היה לנו בקיבוץ, באותה כשאני הייתי בנעוריי, בן קיבוץ שהוא התנדב לספר, קראו לזה אז יישובי הספר, אז הוא עזב את קיבוץ משמר השרון, שאז מבוסס מאוד יחסית, והוא הלך לקיבוץ גונן, שנמצא למרגלות רמת הגולן. ושם הוא בא לחזק את היישוב, עם משפחתו, והיה רואה בקר. על מרגלות רמת הגולן, יש שם מראה בקר, והסורים עשו לו מערב, ורצחו אותו. פשוט. תוך כדי המראה, הרגו אותו, השם ינקום דמו. האבא שלו, קראו לו יצחק, זיכרונו לברכה, הוא לקח את זה מאוד לליבו, את ה... את ה... מותו של הבן, ורצה להנציח את הבן. ומה הוא עשה בשביל להנציח את הבן? הוא ביקש מהקיבוץ, תנו לי חלקת אדמה, לא לי פרטי, אבל בין החלקות בקיבוץ, ואני רוצה לנטוע שם בוסטן, עם כל העצים האפשריים שיש בארץ. והקיבוץ פנה אל הקיבוץ, והקיבוץ אמר, תראה, כל ענף בקיבוץ, יש ענפים, ירקות, פרדסים, כל מיני ענפים. כל ענף לא רצה לוותר על האדמה שלו. יש להם אינטרס לשמור על החלקה שלהם. בסוף אמרו, אתה יודע, יש חלקה אחת, על יד קיבוץ העוגן, זה לא רחוק ממשמר השרון, משם אתה יכול לקבל, כי אף אחד לא רוצה את החלקה הזאת. למה לא רוצה? כי החלקה הזאת, יש שם אדמה, אדמת נזז קוראים לזה, שהמים נשארים על פני השטח, ושם לא, שום דבר כמעט לא מצליח. אז הוא אמר, אוקיי, אני לוקח את החלקה הזאת תחת אליי, וכשהשתחררתי מהצבא, אמרו לי, דוב, אתה הולך לעבוד עם יצחק, הוא גם שינה את שם המשפחה שלו, לאבי אסף, על שם הבן שלו, אבי, וקרא לגן הזה גני אסף, על שם הבן, רצה להנציח את הבן. אני זכיתי לעבוד יחד עם היהודי היקר הזה, זכרונו לברכה, והוא לקח את האדמה הזאת, ניקז אותה, עשה עבודה יסודית מאוד, שאפשר יהיה לנטוע שם העצים, במסירות נפש עצומה, ושתל שם במקום שאף אחד, שום דבר לא הצליח, שתל שם עצים, הייתי אומר, כל השנה אתה בא, יש תמיד מה לאכול. הפרסמונים, אדרים, נשירים, צופ טרופים, מה לא, זה היה, מה, עד היום אני מקווה שהמתי הזה קיים, לפני מדובר, לפני 50 שנה ביותר, כן, זה היה המתי, משהו גן עד, והיו באים מכל הארץ, לראות את ההצלחה, איך על האדמה, שלכאורה אי אפשר להצליח עליה שום דבר, צומח כאן גן עדן, נזכרתי גן עדן. ואז חשבתי בליבי, תראה מה זה, כשיהודי יש לו מסירות נפש על ארץ ישראל, אפילו המקום השומם ביותר, פוחח, צומח, עושה את פירותיו, הארץ נותנת את פירותיה. משהו דומה ראינו גם בגוש קטיף, ששם לקחו חולות, שאף אחד לא האמין שאפשר להוציא מהחולות האלה משהו, ויוציאו משם כמויות כאלה של פירות וירקות ו... דבר שלא יאומן. זה החיבור הזה של עם ישראל לארץ ישראל, זה ברכה גדולה לארץ. כאילו הארץ היא מחכה לנו, ממתינה לנו, 2000 שנה, כן, אנחנו כאלמנה שמחכה לבעלה, ואנחנו באנו לארץ, והנה פתאום הארץ נותנת יבולה, כמו שאומר הנביא, הארץ ייתן פירייה, ברוך השם. אז ראיתי את זה בחוש ממש, איך מקום שהוא לכאורה, לא מוצלח לשום דבר, אבל אם אתה משקיע את המסירות נפש, נהפך לשם לגן עדן. זה הגן עדן. אנחנו חיים היום ברוך השם בגן עדן. כן, אז זה אומר, לבוא לארץ, לטעת, כן. אבל אין זה מספיק לנטוע, צריך גם לאבד את האדמה. יש לעבוד ולשמור על הנטיות. כדברי חז"ל, ובשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן, אמר לו, ראה מעשי, כמה נעים משובחים הן, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. הבעל מסילת ישרים לומד כאן יסוד גדול, אחריות. כל אחד מאיתנו כשנולד, נולד לגן עדן. באמת נולד לגן עדן. נשמה טובה. אתה הולך וגדל, יש לך גזרת אחריות. אל תקלקל את העולם. האלוקים נתן לנו, לכל אחד מאיתנו, את האפשרות להפוך את העולם שאנחנו חיים בתוכו באמת, לעולם טוב מאוד, מתוקן מאוד, שמח מאוד. יכול, אבל באותה מידה, בגלל הבחירה החופשית, אדם גם יכול לקלקל את העולם שאנחנו חיים בתוכו. אז הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון וגם לנו, לכל אחד מאיתנו. נולדנו לעולם טוב, לא לעולם רע. העולם באמת מתוק. אני לא יודע אם ראיתם פעם את העולם. אריק, אתה ראית פעם איך העולם? בסדר? לא לקלקל. זה העין הטובה של אברהם אבינו, שהוא רואה בכל דבר, הוא רואה את, את אור השם, את השכינה, הוא רואה בכל דבר את הרצון הטוב האלוקי, הוא נמצא בכל מקום, לית אתר פנוי מיני. אבל באותה מידה, האדם על ידי ההתנהגות שלו, יכול למצוא את עצמו פתאום בהסתר פנים גדול, הוא לא רואה את הטוב, הוא לא רואה את הגן עדן הזה. אז זה מה שנאמר בחז"ל, גם המסירת ישרים מביא את הדבר הזה, יש עלינו אחריות, אחריות על עצמנו, אבל גם על העולמות, ועל העולם שאנחנו חיים בתוכו. אחריות גדולה מאוד, אתה יכול לבנות, אתה יכול להפריח, אתה יכול לעשות פירות, גם אפשר, הפוך, חס ושלום. גם האבות בבואם לארץ ישראל עסקו בנטייה. אברהם אבינו נטע בבאר שבע, כתוב, והייתה אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם כל עולם. בשביל מה הוא נטע את האשל הזה? אומר רש"י במקום, אשל, ראשי תיבות, אכילה, שתייה, לינה או לוויה, תלוי בפרשנים למיניהם, כן? הכנסת אורחים. הכנסת אורחים זה גילוי חסד. אברהם, חסד לאברהם, תיתן חסד לאברהם. אתה בונה בית בישראל, הבית הזה צריך להיות מלא חסד, כמו אברהם אבינו. שהביטוי הממשי לחסד זה הכנסת אורחים, קודם כל. חוץ מזה שמתחסדים איש עם רעהו בתוך הבית. אז זה האשל של אברהם, והייתה אשל בבאר שבע. עד היום, דרך אגב, אני עובר שם, אני רואה את האשל. יש אשלים. העץ אשל זה אופייני לאזור הזה של באר שבע, האשלים. אז רואים שהאבות גם, שבאו לארץ, נטו כאן מציעים, אברהם אבינו. יצחק אבינו, נאמר, ויאמר אליו השם, אל תרד מצרים השכון בארץ. אומרים חז"ל, עשה שכונה בארץ ישראל. הווה נוטע והווה זורע, כך אומרים חז"ל. שאר כאן בארץ, תיטע ותזרע, כן, שהארץ ייתן את פירותיה. יעקב אבינו קונה האדמה בארץ, בארץ, ויקן את חלקת השדה אשר נטע שם אוהלו. הנטיעה בארץ היא במטרה למלא את השליחות האלוקית. אנחנו לא נוטים את הארץ רק בשביל ליהנות מהפירות המתוקים שלה, ויש לה פירות מתוקים. אלא הכוונה היא גם הפירות הרוחניים שלה. זה שאנחנו כאן חיים בארץ, ומיישבים את הארץ, ובונים את הארץ, כל זה בעצם זה הכלי שדרכו מתגלה אור השם בעולם, טוב השם בעולם. הנטייה בארץ היא במטרה למלא שליחות האלוקית, כפי שכבר נאמר לאברהם אבינו, לך לך אל הארץ אשר הרקע, ואשך לגוי גדול, ויהיה ברכה, ונברכו בך כל משפחות האדמה, מעשה אבות, סימן לבנים. אם כן, נסכם את הדברים המעשיים שבט"ו בשבט אנחנו נוהגים לעשות, קודם כל אכילת פירות ארץ ישראל. צריך להדגיש אכילת פירות ארץ ישראל. יש כאלה שלצערי הרב, הם אוכלים פירות יבישים, דברים כאלה מטורקיה, מקומות אחרים, אבל דעת רבה, ליהנות מה פירות של ארץ ישראל זה משהו מיוחד במינו. פירותיה, אנחנו מברכים, פירותיה הם יוד קי בסוף. פירות של ארץ ישראל, פירות של שם השם מופיע עליהם, קדושת השם. אני נזכר בט"ו בשבט, ששאלתי פעם את אבי, זכרונו לברכה, אתם חי בליטה, מה עשיתם בט"ו בשבט? מה היה מנהג המשפחה באותה בט"ו בשבט? הוא סיפר לי שהם היו... מביאים למשפחה, כולם היו יושבים בשולחן, והיו מביאים תפוז. תפוז מארץ ישראל קראו זה ג'פה, קראו זה. למה? כי יצאו את התפוזים דרך יפו. ועד היו לוקחים את התפוז, כמו אתרוק, מעבירים בין כל בני המשפחה, מריחים את הערך, הריח של מה? של ארץ ישראל. לא יודע אם מרחתם פעם תפוזים, זה משהו מיוחד. תפוז מארץ ישראל. מריחים, אגב, מקלפים את התפוז, כי זה היה דבר יקר כנראה. מקלפים אותו ומחלקים פלחים לכל אחד כי הוא מקבל פלח, ומברכים בהתרגשות גדולה על בורא פרי העץ, על פירות, איזה פירות ארץ ישראל. הפרי הזה לא פחות ולא יותר גדל בארץ ישראל. אז כאן זה המנהג. קודם כל המנהג הזה לאכול פירות ולברך. יש לפי הקבלה תיקונים מאוד גדולים בעניין הזה, יש גם סדר הדברים האלה, כל אחד ינהג לפי מנהגו, אבל עצם האכילה מפירות ארץ ישראל, הרי הדבר הזה, במפרט משיבת המינים, הרי זה מצווה, אז זה לא מספיק. קום מתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה. צריך להבין, ההליכה הזאת של אברהם אבינו, לאורכה ולרוחבה, כפי שהוא מצווה, והוא היה הולך לאורכה ולרוחבה, היא לא סתם. ההליכה הזאת, אתה מבטא בהליכה הזאת הקשר, את החיבור לארץ ישראל. זה כמו אהבה. אהבה זה לא מספיק להגיד, אני אוהב. צריך להרגיש באהבה. ההרגשה, המעשה, הוא הדבר האמיתי באהבה. ככה, ללכת בארץ ישראל, אתה מרגיש את ארץ ישראל. אתה חי את ארץ ישראל. אני נוהג בטיולים שהייתי עושה, שהייתי עוד יכול לעשות הרבה טיולים, לקחת את החבר'ה, את התלמידים, הייתי הולך ואומר, חבר'ה, להוריד נעליים. להתחיל ללכת על האבנים, על הקוצים. רגע, בשביל מה זה טוב? להרגיש את ארץ ישראל. להרגיש את האבנים, להרגיש את החום של החול, ואת את הדקירות של האבנים, אתה מרגיש. לכן נאמר באמת, בכל מקום כתוב בתורה, כן, אשר, איך נאמר שם, אשר תדרוך כף רגליכם, לכם אתננה. מה זה כף רגליכם? אני יכול להגיד רגליכם, למה אני צריך להגיד כף הרגל? מה החידוש כאן? למה כף רגליכם? למה צריך ללכת יחף? כל מקום שאתם מרגישים, מרגישים את הארץ, מחוברים עם כף הרגל לארץ, לכם אתננה, צריכים להרגיש את הארץ. אז המצווה לטייל בארץ ישראל, זה מצווה גדולה, להרגיש את הארץ, לחוש את הארץ. המדרש אומר, כשאברהם אבינו, הוא בא מעיר כסדים, כתוב, קום, אלך לך אל הארץ אשר אראך. הוא לא אמר לו, בדיוק איזה ארץ. ואז באותה תקופה לא היו תצ"אות ולא מפות טופוגרפיות ולא, לא, אתה הולך מאור כסדים, זה בעיראק. הולך והולך והולך, איפה הארץ הזו? איך הוא ידע, אברהם אבינו, אם זאת היא ארץ ישראל או לא ארץ ישראל? אז המדרש אומר שהוא בא לסולמה של צור, לא רחוק מנהריה, מי שמכיר את סולם צור שם, והוא רואה את העמק הזה, רואים זה עמק יפיפה. הוא אומר, זאת הארץ. ולמה הוא קבע שזאת הארץ? הוא אומר, אני רואה כאן שמאבדים את האדמה. חורשים בשעת חרישה, קוצרים בשעת קציר, דשים בזמת הדישה. אנשים עמלים, אנשים עובדים, אוכלים את פרי האדמה. זאת ארץ ישראל. כשלמדתי את הדבר הזה, חשבתי בליבי, למה הוא אמר את זה? גם בכל מקום יש לכאורה דבר כזה. אלא מה? אברהם אבינו בא מעיראק. בעיראק זה לא ככה כמו בארץ ישראל. בארץ ישראל, בשביל להתקיים, אתה צריך חקלאות. אתה צריך ממש לעמול, להשתדל, להתאמץ, לעשות, להציע את פירותיה ממש. בחוץ, בגלות, בעיראק, שם הפרט עולה על גדותיו, ומציף את האדמה, וחודש, חודשיים, שלושה, יש חקלאות. ואחרי זה, 10 חודשים לפעמים, יושבים בטילים. ככה, יושבים בטילים. לא צריך לאבד, למה? הפרט כבר עשה את שלו. כן, זה ככה הטבע. אני אומר, זה כמילתא דבדיחותא, אני מקווה שאף אחד לא ייפגע. אני לא יודע אם אתם יודעים, היום אני לא יודע, פעם יוצאי עיראק, כשאני גרתי בשכינותם, היו הולכים עם פיג'מות כל היום. מה היו הולכים עם פיג'מות? איפה בא להם המנהג הזה ללכת במשך היום עם פיג'מות? מישהו כאן במקרה מיוצאי עיראק? אף אחד לא. אבל אתם ראיתם תופעה כזאת? ראית תופעה כזאת? חשבתי בלי... פסים, בוודאי. כן. חשבתי, הרי הם 10 חודשים לא עשו שום דבר. בעיראק. לא הייתה, למה? הפרט עשה את שלו. אז 10 חודשים, הם קמים בבוקר, מה, אין להם עבודה, מה הם יעשו? מה הם יעשו?
פשוט פיג'אם.
כמו היום, לסיינו הרב, יש אנשים שאין להם עבודה. הם מתעצלים ללבש בגדים, בשביל ללבש בגדים. ישנים כל הלילה וגם כל היום. סליחה שאני ככה. אני מקווה שלא ייפגע אף אחד מהדבר הזה. זה אברהם אבינו, הוא ראה את ההבדל בין עיראק ובין ארץ ישראל. בארץ ישראל אתה רוצה לחיות, אתה צריך לעמול, אדם לעמל נולד. כך אומרת המדרש, אומרת שאברהם אין בעיה, הוא ראה פתאום את הארץ, איך מאבדים אותה וכל זה. היא דורשת מאיתנו ארץ להשתדלות, מאמץ וכל זה. ועד המדרש אומר, והיה הולך בארץ מקום למקום, עד שכם. והכנעני, אז בארץ כתוב, בעניין הזה, עושה טיול, והמדרש אומר שהכנענים שהם ראו, מה זה הכנעני אז בארץ? כשהם ראו אותו, את אברהם, מהלך ממקום למקום, אז אמרו, אם הוא נופל בידינו משוגע זה, סליחה שאני מבטא את המדרש, אז אנחנו נהרוג אותו. והתחילו, עושים עליו אינטיפאדה, זורקים עליו אבנים. זורקים עליו אבנים. חשבתי, שקראתי את הדבר הזה, מה העניין שהמהלך ממקום למקום, ולמה הם קראו לו משוגע? הסיבה היא פשוטה. בדרך כלל אדם הולך בארץ, יש לו מטרה, אתה הולך מהכפר למעיין, לבית האדמה, למטרה ברורה, אתה רואה למה הוא הולך. פתאום, אלה שמטיילים בארץ, גם היום דרך כלל, אנשים אוהבים לטייל בארץ. בשביל מה אתה מטייל? אתה לא הולך לאבד את האדמה, לא לפרנסה, לא בכיף, כמו שאומרים. להרגיש את הארץ. הולכים להרגיש את הארץ. יותר מזה, אברהם אבינו ידע שהארץ הזאת, הקדוש ברוך הוא ייתן זה לא. אז זה כמו האדם שקונה דירה חדשה, מה הוא צריך לעשות סיור בדירה. רוצה לראות את הדירה. וכל מקום שאברהם אבינו יתהלך, ישאיר את חותמו. כן, הוא התפלל על כל דבר. הוא ידע, הוא ראה את כל הדורות שיבואו אחריו, מה יהיה פה ומה יהיה שם, והוא מתפלל על כל דבר ודבר. אז הם ראו אותו, הכנענים, אמרו, הוא משוגע, לאן הוא הולך? מסתובב, אנה ואנה, אנה ואנה, מסתובב, מטייל, מה זה כאן? הם הבינו, קלטו, כנראה זה הארץ שלו. הוא בודק את הארץ, הבית שלו. גם אנחנו בדור שלנו, אנחנו מאוד אוהבים לטייל, אני בצעירותי, גם היום, כל הזדמנות שיש לי, מטיילים בארץ ישראל. ואומר הרמב״ם, מביא את זה הלכה למעלה דברי חז"ל, כל המהלך דלת אמות בארץ ישראל, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. דלת אמות, זה מינימום כמובן, אם אתה הולך 4 קילומטר יותר, חלק יותר גדול. וצריך להבין את המאמר הזה, מדוע הטיול בארץ ישראל הוא כל כך, עד כדי כך שמובטח לו שהוא בן העולם הבא. החיבור הזה בין עם ישראל לארץ ישראל, זה מעלה גדולה, זה מצווה גדולה. וכל אחד, לכל ישראל יש חלק לעולם הבא. וכל מצווה היא מזכה את האדם באותה הערה נפלאה של כל אחד לפי מדרגתו של העולם הבא. עצם העובדה שאנחנו בארץ ומטיילים בארץ, אז זה מצווה גם שנוגעת לימים האלה. נזכר לי היה דבר דומה כמו עם אברהם אבינו. בצעירותי הלכנו לטייל בגליל, והלכנו במצפת דרך אזור של נחל עמוד, מי שמכיר, לכיוון הכנרת. היה שם כפר ערבי במקום, היינו 2 או 3 חבר'ה נערים, ופתאום זרקו עלינו אבנים. הילדים מהכפר הערבי זרקו עלינו אבנים. לא עשינו להם שום דבר. באמת, סתם עברנו אפילו בשולי הכפר. עשו עלינו בדיוק מה שעשו לאברהם אבינו. שאלתי בליבי, למה אתם זורקים עלינו אבנים? מה עשינו לכם? אבל הם, יש לי כנראה התנגדות לזה שיהודים יטיילו בארץ ישראל. אז בדיוק החוויה של אברהם אבינו, שכבר אז עשו עליו אינטיפאדות בעניין הזה. כי למה? כי הם מרגישים אולי בחוש שהטיול מבטא את החזקה שלנו בארץ, את השייכות שלנו לארץ ישראל. לכן באופן, כאילו מתנגדים, ההתנגדות הזאת באה לידי ביטוי בזריקת אבנים. נכון לעכשיו, זכה ט"ו בשבט, ראש השנה, לאילנות שחיבת ארץ ישראל מאירה ביום זה. חיבה מתגלה על ידי נטיעות עצים, על ידי אכילת פירות ארץ ישראל, וקיום מצוות קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה. אבל אני כותב כאן אני נוגע ממש לימים האלו, גם אחרי הבחירות, אנחנו אחרי הבחירות. אבל לא מספיקה אהבת הארץ וחיבתה, אלא גם מסירות נפש על אחיזתנו בארץ ישראל כולה. זה צריך לזכור. זה לא מספיק לטייל בארץ, זה לא מספיק לטוע בארץ, אלא גם להאחז בארץ, פשוטו כמשמעו. אנחנו צריכים לעשות כל מאמץ על מנת שארץ ישראל כולה תהיה בידינו. ארץ ישראל כולה שייכת לעם ישראל. תשאלו אותי מאיפה אני יודע את זה. תשאלו מאיפה אני יודע את זה. וכתוב בתורה. הרש"י הראשון בתורה, מי שלמד. שאם יבואו אומות העולם ויגידו עליכם, גזלנים אתם, ליסטים אתם, שגזלתם את הארץ, מה אנחנו אומרים? הארץ הזאת של מי שייכת? הקדוש ברוך הוא. כן. אז זה, והקדוש ברוך הוא נתנת למי? לעם ישראל. הארץ הזאת כולה ניתנה לעם ישראל. אז צריך גם בימים אלה שיש דיבורים ומחשבות וכל מיני דברים כאלה, תוכניות, לצערי הרב גם מבית, לא רק מבחוץ, כן, נמסור חלקים מארץ ישראל לעם זר, הדברים האלה צריכים להעביר חד וחלק. חד וחלק. כן, שארץ הזאת היא שייכת אך ורק לעם ישראל. בראש ובראשונה, מי שצריך לדעת את הדבר הזה, זה אנחנו, העם היהודי, צריך לדעת. אלפי שנים התפללנו לארץ הזאת, ולא התפללנו לארץ קטנה, לארץ, כמו שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, ודרך אגב, לא רק הקדוש ברוך הוא. גם במה שנקרא הצהרת בלפור, או ההסכמים שהיו אז, אחרי מלחמת העולם הראשונה, סן רמו וכולי, אז שם אמרו מפורש, ארץ התנך שייכת לעם ישראל, ככה הם אמרו, ארץ התנך לגבולותיה שייכת לעם ישראל. ואז קמה תנועה של מה שנקרא רוויזיוניסטים, או חירות אחרי זה נקרא, והיה להם סמל, אתם מאוד צעירים, אתם לא זוכרים את זה. והסמל היה שתי גדות לירדן. שתי גדות, זה לא צמח סתם הסמל הזה. אלא זאת הייתה הבטחה של אומות העולם לתת לנו את הארץ במלואה. במשך הזמן, צערנו הרב, לא קיימו את ההבטחה הזאת. ולא רק שלא קיימו את ההבטחה הזאת, הבריטים ואומות העולם, היום, אפילו היום בימים אלה, לוחצים עלינו לחץ כזה, עוד פעם לנגוס מארץ ישראל, עוד להחליש את הארץ, להקטין את הארץ. מה יהיה הסוף? אני אגיד לכם מה יהיה הסוף. להגיד לכם, מה יהיה הסוף עם ארץ ישראל? אתם רוצים לדעת? מי רוצה לדעת? כל מה שהקדוש ברוך הוא יבטיח הוא יקיים. לכן קוראים לגבולות שיבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, גבולות ההבטחה. ככה כתוב. גבולות ההבטחה. ודאי שיקרה. אנחנו לא יודעים מתי ואנחנו יודעים איך. אבל זה אופציה פתוחה. ההבטחות של הקדוש ברוך הוא הן קיימות לעד לנצח נצחי. אחרי 3,000 שנה שהיינו בגלות, כבר היינו בארץ וכל זה, לרגע אחד, כל מי שיש לו אמונה, מאמין באמונה שלמה, לא רק בקדוש ברוך הוא, אלא גם בתורה שהוא נתן לנו, תורת משה, ושם כתוב מפורש שארץ ישראל תינתן כולה לעם ישראל. אבל אני רוצה להסביר, לא היא תינתן לנו בשביל לגרש את הערבים או משהו כזה, זה לא העניין. העניין לא אכפת לנו שהערבים כאן יחיו בתנאי שיתנו לנו אפשרות לנהל כמדינה עצמאית. הבעיה היא לא זה, אלא השיעות שלנו, החיות שלנו, המדינה שלנו כאן בארץ ישראל בגדולתה היא מביאה טוב לעולם, לאנושות. וצריך לדעת שהשייכות של עם ישראל לארץ ישראל זה עניין קוסמופוליטי, זה עניין עולמי. דרך החיבור של עם ישראל בארץ ישראל מגיע שפע וטוב ואור לעולם, כדברי הנביא, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים לכל העולם כולו. הבוקר הייתי בכותל בבר מצווה של הנכד, מאוד התפעלתי לראות שם הקבוצות שבאות מכל העולם. אם הנה אני טועה, עברתי גם סינים, יפנים, כל מיני קבוצות הן באות. ככה חשבתי בליבי, תראה, זה רק ההתחלה. כבר עכשיו, הכותל הוא אבן שואבת לכל אנשים, כל כך הרבה, אומרים שמיליוני אנשים מבקרים בכותל במשך השנה. מה יהיה כשיבנה בית המקדש? ונערו אליו כל הגויים בעזרת השם. תהיה כאן נהירה גדולה, תהיה כאן... אנחנו נאחזים בארץ לא רק בשביל עצמנו, אלא גם בשביל אומות העולם. שכל העולם כולו יזכה לאותה הערה, לאותו טוב, לאותה שכינה, מה שחזל אומרים, נתבע הקדוש ברוך הוא לשכון בתחתונים, דיינו בעולמנו שלנו, ודרכנו, דרך עם ישראל, השוכן בארץ ישראל לכל האנושות כולה. צריך לדעת שירושלים זה מגדלור לעולם, מגדלור פשוטו כמשמעו, שמגדל אור, שהוא מפיץ אור לעולם. ולעתיד לבוא, זה, הגויים, כל אומות העולם יכירו בזה, ויודו לנו, וגם יבקשו סליחה על כל מה שעוללו לנו, כולל הערבים, בעתיד לבוא. אני לא יודע מתי זה יהיה, ואיך זה יהיה בדיוק, אבל זאת היא הבטחה אלוקית שמלווה אותנו לאורך כל הדורות, כל הנביאים, כל החכמים, כולם, ולאור זה אנחנו חיים. לא הקמנו מדינה רק בשביל ללקק גלידה, רק שליהנות ממנה. זה לא, זאת לא המטרה, המטרה היא אוניברסלית. קוסמופוליטית, עולמית, ושיבת ציון, ואחיזתנו בארץ ישראל, זה התחלה, או הייתם אפילו התחלה, זה ממש מימוש אותה הבטחה שמבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם, אבינו, קום, לך לך אל הארץ אשר הרקע, ושם אני אראה את טבעך, שם אני אראה, שם תממש את המהות שלך, דיינו, תשכה לגוי גדול, לא תהיה אדם בודד, תהיה גוד גדול, מי זה הגוי הגדול הזה? אנחנו, עם ישראל, לא שהוא גדול מבחינה כמותית, אבל הוא ענק מבחינה איכותית, גדלות איכותית, זה כמו הלב בגוף שהוא קטן כמותית, אבל נותן חיים לכל הגוף כולו. ושם יהיה ברכה, שם נברכו בך כל משפחות האדמה. ואנחנו בתוך המהלך הזה, ממש, אשרנו מה טוב חלקנו, זאת ארץ ישראל. המאבק בינינו, או בתוכנו, ועם אומות העולם, והשכנים שלנו, כאן על ארץ ישראל, זה לא על אינטרסים סתם ככה. זה העניין של מלחמת בני אור ובני חושך. להביא אור לעולם, לאנושות כולה. ואם אינני טועה, העולם מרגיש בזה. אם יקלף את הקליפות, את הצביעות, והאינטרסים וכל הדברים האלה, כמעט כל אדם בעולם שהוא קצת מתבונן, אומר, תשמע, תחיית העם היהודי כאן בארץ ישראל, זה הדבר הגדול ביותר שקרה למין האנושי ב-150 שנים האחרונות. עם ישראל חזר לארץ ישראל, אור בעולם, תקווה בעולם. לא נשכח את הדברים הגדולים, אנחנו לפעמים חיים ביום יום, בדברים הקטנים, אבל צריך לזכור שאנחנו חיים לאור החזון הזה, לאור הנבואה הזאת, לאור ההבטחה הזאת, של שיבת ציון, כן? אור חדש של ציון תאיר, נזכה כולנו במהרה לאורו, במהרה בימינו, אמן.